אנחנו בימים שבין פסח לעצרת, וכולנו יודעים שעצרת היא מתייחדת בכך שכדי להגיע אליה יש צורך בספירה של ימי העומר. העניין הזה של ספירה בשביל להגיע לחג הוא דבר ייחודי רק לחג השבועות, חג העצרת, משום שכולנו יודעים שלכל מועד אחר יש תאריך מפורש בתורה, פסח 15 לראשון, כתוב 15 לחודש הראשון, חג המצות יהיה לכם, סוכות 15 לחודש השביעי, חג הזה יום הזיכרון, זיכרון תרועה, ראש השנה הראשון לחודש השביעי, תאריכים ברורים לכל מועד, קנה למועדים דרבנן, חנוכה ופורים, חפהי בכסלב 25 לחודש העשירי, מדליקים נר ראשון, כנ"ל פורים 14 לחודש ה-12, 15 לחודש ה-12, קוראים את המגילה. הדבר המיוחד כאן הוא שלמועד זה, כפי שהעיר רבינו יהודה אבן שועיב באחד מגדולי הגאונים, בתקופת הגאונים, אין מועד, זה אין למועד הזה תאריך, אלא לספור ממחרת השבת 50 לעומר, ואז מגיעים למועד זה. כמובן השאלה היא מה המשמעות הדבר, מדוע זה כך, והדבר הזה לדידנו הוא בעל מסר עצום בהוויית חיינו. מדוע באמת לשבועות אין מועד קבוע, עד כדי כך שבגמרא כתוב שלפעמים שבועות יכול לחול בחמישי בסיוון, לפעמים הוא יכול לחול בשישי בסיוון, ולפעמים הוא יכול לחול גם בשביעי בסיוון, בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, שהרי העניין של שבועות, כפי שאמרנו, זה יום החמישים למחרת השבת, ואם יוצא שחודש ניסן הוא מלא בין 30 יום, וכן חודש אייר מלא בין 30 יום, יוצא שהשלמת היום החמישים זה בהי בסיוון. ואם באותה שנה שקידשו את החודש על פי הראייה יצא שחודש ניסן היה חודש חסר בין 29 ימים, וחודש אייר היה כנ"ל גם חסר בין 29 ימים, אז יוצא שהיום החמישים הוא בזין בסיוון. לנו היום בינתיים יש לוח קבוע, ובלוח הקבוע יוצא שחודש ניסן הוא תמיד מלא בין 30 יום, וחודש אייר שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא תמיד חסר בין 29 יום, לכן יוצא שהיום החמישים זה בוו. אבל בעצם זה ממש בלי תאריך, והדבר הזה מקצין את השאלה, מה זה אומר לנו? דווקא זמן מתן תורתנו, זמן כל כך חשוב, שעלינו לדעת אותו, כן? אין אומתנו אומה אלא בתורותיה, היום הזה נהיית לעם, אין לו תאריך. יש פה כאן מסר עצום. והמסר אומר שכדי להגיע לתורה, יש תנאי אחד ואין תנאי שני. איזה תנאי אין? אין תנאי של תאריך מסוים. מי שרוצה להיפתח ולהתרומם, יכול לעשות את זה כל יום מימות השנה, בתנאי שיכין את הכלים. וזה התנאי שכן צריך. ההבדל בין שבועות לשאר החגים הוא ההבדל בין תורה למצוות. פסח זה מצוות מצה, סוכה זה מצוות סוכה עם ארבעת המינים. למצווה ברור שצריך הכנה, אבל שבועות זה החיבור לעצם המציאות הרוחנית. פסוקים אומרים כי נר מצווה ותורה אור. מצוות נמשלו לנר והתורה לאור. אולי מישהו מבין מה ההבדל בין נר לאור? נר זה בעצם החלק הפיזי שיש בו מיכל, כלי שיש שם שמן, או אולי זה עץ, או אולי שעבה, אולי חלב, כל מה שבוער, כל מה שדולק, והפתילה מחברת אותו אל הלהבה, שזה הביטוי לדבר הרוחני. בר מינה נפטר אדם, מדליקים נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן. מדוע מדליקים נר כשאדם נפטר? משום שנר זה בעצם צור הסודום. החלק הפיזי, החלק הפיזי שבאדם זה החלק של השמן, החלב, מה שנותן את האנרגיה. הפתילה זה כוח הדיבור, לכן פתילה אותיות תפילה, מה שמשלב, גרון, הגרון הוא המקור של הדיבור, הצוואר. הגרון זה ראשי תיבות של גוף, רוח ונשמה. גרון. וזה מקום הפתילה, מקום התפילה, מקום הדיבור, וכמובן הדעה זה המציאות הנשמתית של האדם, מה שנקרא הנשמה שבמוחו. זאת המציאות של מה שנקרא נשמה. יש גוף ויש נשמה. המציאות שאנחנו מדברים עליה, כן, המציאות של אדם, זה נר. מצווה תמיד משולבת עם משהו פיזי. לוקחים אור של בהמה גסה, מאבדים, עושים אותו תפילין, ומקדשים אותו על ידי ייחוד השם שעליו. לוקחים קרן של איל, מקדשים אותו לשם מצוות שופר, לוקחים פלטות של עץ וסכך מפסולת גורן ויקב, עושים אותו סכך, לוקחים חיטין שנקצרו לשמן וכן הלאה, ואוכלים אותם לשם מצוות מצה. מתעסקים עם משהו חומרי, משהו גשמי, ומקדשים אותו. וזה נקרא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. זה נקרא נר מצווה. מצווה משולה לנר. נר יש לו חלק גשמי וחלק רוחני. חלק פיזי וחלק של הלהבה. כנ"ל כל מצווה. שונה מזה תורה שכל כולו רוח. תורה אור. ארון ברית השם נקרא ארון, אומר רבינו בחיי, וכתוב את הדבר בחז"ל, משום שלוחות הברית היו בתוכו, והתורה נקראת אור, לכן הארון שמכיל את הלוחות נקרא ארון על שם האור. וכולנו יודעים ש-410 שנה היה ארון בבית המקדש הראשון, והוא לא תפס מקום. מקום ארון אינו מן המידה. היה שם פלא שלמוח של אדם לא ניתן לתפוס דבר כזה, שישנו ארון שיש לו מידות ועשו ארון עצי שיטים, עמה וחצי רוחבו וכן הלאה, והוא לא תפס מקום. מבחינת השטח בחדרון הזה ששמו קודש הקודשים, לא היה מקום מבחינת המרכיבים שהיו שם. אומרים חז"ל, מקום ארון אינו מן המידה, הוא משהו על טבעי שנמצא במקום שהוא שטח גיאוגרפי טריטוריאלי ברור, אבל הוא לא תופס מקום. המציאות של תורה היא מעל מציאות של חומר. כשאנחנו רוצים להבין איך מתחברים באופן כללי לתורה, שזה עיקר העיקרים של העם היהודי, חג השבועות, זאת המטרה של כל ימי הספירה, כל הימים האלה שנקראים ימי חולו של מועד, שאנחנו שואפים להגיע אל הפסגה, אל שער החמישים, אל היום החמישים, לאחר התהרות והתקדשות והזדקחות מטומאת מצרים, אז ההבנה היא שכאן מגיעים אל מה שהוא נקרא נטו אור. לכן הייתי רוצה להסב תשומת לב, בחג השבועות אין מצוות, כפי שהעיר רבנו שמשון רפאל הירש, אין מצוות. זה דבר מדהים, מועד שהוא 1/3 מג' הרגלים, אין לו שום מצוות עשה, לא דאורייתא ולא דרבנן, מחוץ לבית המקדש. יש רק מה שנקרא מנהגים רבים. יש מנהגים, מנהג מאכלי חלב, מנהג לאתר את בית הכנסת, את הבית, באילנות, בפרחים, להזכיר משהו ממעמד הר סיני, מנהג לקרוא מגילת רות, מנהג לקרוא כתובה לחג השבועות, מנהג להיות נאורים בליל שבועות, ריבוי מנהגים, שזה ביטוי להשתוקקות, למשהו מלמטה, משהו מאיתנו שמביע רצון, מביע את הנחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. אבל אין מצוות, זה דבר מדהים. בבית המקדש היה קורבן מיוחד לחג השבועות שנקרא כבשי עצרת שהיו באים עם שתי הלחם. אבל בחיי היומיום בגבולין אין שום מצווה מיוחדת. הדבר אומר דורשני. צריך להבין שכאן יש תורה, לא מצווה. ותורה פירושו, אני חושב שכל אחד מכיר את זה, שהוא ראה איך שמה שנקרא נתפס בחור, נתפסה בת להיות יותר רוחנית. כשזה נתפס באדם ואור השכינה בוקע ממנה, נשמתה מתחילה להזריח ולהעיר, זה משנה את כל ההוויה שלה. זה משנה את כל המציאות שלה, כל הסגנון דיבור, כל החשיבה, כל הרמת קול איננה. זה משנה את הכל. יש דבר כזה, מי שמבחין בכיתות, רואים בת זו, תלמידה זו, תלמיד זה, הנה, עכשיו נדלק בו האור. זה לא ניתן להצביע על משהו ספציפי, משום שזה מכיל את כל כולו. הוא לא יצעק, הוא לא יכעס, הוא תמיד יתנדב ראשון, הוא יאציל, הוא לא ייכנס לתוך דברי חברו, תמיד הוא יהיה חזק בתפילה, הוא ידקדק בהלכה, התפילה שלו תראה. זה משהו כללי שנוגע למה שנקרא תורה אור. אנחנו כדי להשיג את ההדלקה הזו, את ההצתה הזו של אור הנשמה, צריכים להכין כלים, ומיד נגדיר מהי הכנת הכלים, וזה נקרא המשמעות של לספור לפני. להגדיר לעצמנו מי אנחנו, ואיך מגלים את עצמנו, מגלים את עצמיותנו האמיתית, וממילא אנחנו מהווים כלי לקבלת השפע ביום החמישים. בספרים כתוב, רבי עקיבא אומר, אומרת הגמרא, חז"ל אומרים, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם אביכם שבשמיים. וכתוב בספרים שהמילה מי, כידוע, זה מילה שהגמטריה שלה הוא 50, כן? מם יוד זה 50. לפני מי, לפני יום ה-50, אתם מתארים. ואז מגיע היום ה-50, ומי מתאר אתכם? אנחנו בימים האלה, זה כמו חול המועד אחד ארוך, כך כתב הרמב"ן, והמקור הוא בזוהר, מאחרי פסח עד שבועות, זה מעין ימים של הכנה לקראת, חול המועד, הזדקחות. לפני מי, לפני ה-50, אתם מתארים. אני רוצה להסביר מה פירוש מתארים. איך מדליקים את האור, במקום להתווכח עם בחורה על הלבוש הזה ועל הביגוד הזה, למעלה ולמטה ובצד. אם מדליקים את האור האמיתי, ממילא היא מבינה מה זה גובה. לא צריך לדבר איתה על פרטים בכלל. מדובר על הדלקת הנשמה, הצתת אור השם. בכל אדם מישראל יש בו חלק אלוקי, חלק אלוקה ממעל. יש בו נשמת יהודי, יהודי זה יוד קי וו קי. יהודי, יוד, ואחרי זה ה' ואחרי זה וו, ואחרי זה דלת ויוד, זה שוב ה'. שם השם נקרא עליך ויראו ממך. כל יהודי זה אות בספר תורה. הנקודה היא רק שישנם כיסויים, ישנם מחיצות. כמו שנאמר, אנוכי עומד בין השם וביניכם. האנוכיות מחוצצת בין השם לבין המציאות האמיתית שלנו. אבונותיכם היו מבדילים, איך אומר רב מסילת ישרים? האדם בשורשו נמשך אל הקדוש ברוך הוא, כמו שברזל נמשך אל מגנט הכי גדול. מישהו פעם ראה בחור אמיתי איכשהו מתפלל לפני הבורא, כשהוא ניקה קצת את עצמו מהמחיצות. ממש, דווקא נפשי אחריך, ביטמך ימיניך. רואים עמידה לפני השם אצל אנשים גדולים, אתה רואה שיש פה התענגות על זיו השם. זה נקרא, ואני קרבת אלוקים לי טוב, חוזרים אל הבסיס, חוזרים אל המקור. רבותיי, איך עושים את זה? איך, את מה צריך לסלק כדי שאור הנשמה ירגיש את הנועם של השם? איך עושים דבר כזה? זה כמו פנס של 10,000 וט שמכוסה ב-1,000 סמיכות צמר. ברור שלמרות כל האור הגדול, האור לא יבקע את כל עוצם הסמיכות הללו. את כל עוצן המחיצות הללו. אם אנחנו רוצים שהאור יבקע, לא צריך ליצור עוד אור. האור קיים בין כה. רק צריך לסלק את הסמיכות. לסלק את המחיצות. ככל שהוא מסלק את המחיצות, בחינת ברית מילה, ומרלתם אל תורלת לבבכם, ואורפכם לא תקשו עוד. לסלק את הלמול, לא צריך ליצור משהו. אך בספר החינוך אומר שברית מילה זה המודל לעבודת האדם בחייו. הבורא ברא אותו אדם, את האדם בכוונה לא מתוקן, כדי שילמד שהוא צריך לבנות את עצמו. ומעניין, בברית מילה לא בונים שום דבר, רק מסלקים, רק קורטים, ברוך אתה השם, קורט הברית. זה בעצם המודל, סילוק המחיצות, וממילא מתלהט את הנשמה. מתלהט את ה, כמו שאומר הרמח"ל, הוא נמשך אחר הקדושה כברזל אחר אבן השואבת. זה למעשה המודל של שבועות. שבועות לא עוסק בדברים גשמיים. שבועות עוסק בנטו רוח. איך יוצרים מצב שאדם יהיה יותר רוחני, פחות חומרי. כל אחד מבין שכדי להגיע לשבועות צריך לצאת ממצרים. זה תנאי, אי אפשר להגיע לשבועות עם מצרים ביחד. חייבים לצאת ממצרים ולהתנתק ממנו במשך 7 כפול 7 ימים, ואז משיגים את מה שנקרא ומי מטהר אתכם. ומי? מי? היום ה-50 מטהר אתכם. אנוכי השם אלוקיך, המעלך מארץ מצרים, זה חג הפסח, שבו העלן הוא עלינו מארץ מצרים. ארחב פיך זה ספירת העומר. והמלאהו זה חג השבועות. אנחנו בימים של הרחבת הפה. הפה יש לו את הממדים שלו. רק לסלק את המחיצות. איך אומרים את זה חז"ל? עד שאדם יתפלל על דברי תורה שיכנסו בתוך מאב, יתפלל על מעדנים וכל מיני דברים לא טובים שיצאו מתוך מאב, שיתקיים בו ותורתך בתוך מאי. מאיים זה המקום הכי נמוך, המקום שמכיל. בתוך מאב, שהתורה תחלחל לו עד למטה. אנחנו לא צריכים אלא לסלק את אותם גורמים שלא נותנים למציאות הרוחנית להדליק ולהציט את אור נשמתנו. לכן הביטוי הזה הרי מאוד מעורר. מה זה ותיתן לנו את יום חג השבועות הזה זכר ליציאת מצרים? אני רציתי לשאול פה באמת מבחינה תחבירית דקדוקית, זה דבר שבאמת מצריך הסבר. מה פירוש זכר ליציאת מצרים? למה לא כתוב זכר ליציאה ממצרים? יש פה איזה בעיה לשונית, לא? זכר ליציאת מצרים. מה, מצרים יצאו מאיזה מקום? הם נשארו במקומם. אנחנו יצאנו ממצרים. המהלכה מארץ מצרים. בפירוש הביטוי הזה ששגור בתפילה, זכר ליציאת מצרים. התשובה היא, המצריות יצאה מאיתנו. ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. זאת נוסח שתקנו אנשי כנסת הגדולה בתפילת ערבית. מה הייתה התפילה חסרה אם היה כתוב? ויוצא את עמו ישראל לחירות עולם. מה זה מתוכם? ויוצא את עמו ישראל מתוכם. כלומר, המצריות חדרה בנו, ממתת שערים. כמעט הגענו לשער הנון ולא היה כבר את מי לגאול. אז אפילו את הדקות הספורות של בישול, אפיית מצה ולהחמיץ את הבצק גם לא היה לנו. היינו חייבים לצאת עוגות מצות כי לא חמץ. היינו חייבים להתנתק מהמצריות כדי לקבל את התורה. ואלה הם ממתת הימים. ממתת הימים האלה הם הימים שבהם רק אם נספור נקבל התעלות רוחנית. ואני רוצה להדגיש, אין תאריך משום שבאמת אין תאריך. את התורה אפשר לקבל כל השנה כולה. אין לזה זמן מוגבל. וזה מה שהתורה רוצה להדגיש כאן. מצד אחד רוצים לתת יום טוב וזכר למעמד הר סיני, אבל רוצים למסור לנו את המסר לבל נטעה ונחשוב שזה הזמן, ומי שיפסיד את הזמן הזה הוא בחופש עד שנה הבאה. לא. להתחבר לרוחניות פירושו להתחבר לעצמנו. להיות אנחנו. ולהיות אנחנו זה נקרא מתן תורה, אלא מה? ספירה. מנהגים, צמאון, השתוקקות. זה האלף בית כדי לקבל. עכשיו, ממה צריך להתנתק? את מה צריך לנקות? את מה צריך לרוקן כדי לאפשר מקום לתורה? צריך לצאת ממצרים. אם הייתי מציג פה שאלה, איזה אסוציאציה? מה מצרים מזכיר לך? כשאדם נזכר במצרים, מה זה עושה לו באופן אסוציאטיבי? זה עושה לו מיד איזשהו זיכרון, איזשהו תמונה. מה מצרים אומר לנו? אם הייתי רוצה לתמצת, מצרים אומר לנו שני דברים. שחץ וטומאה. השר הממונה על מצרים נקרא רהב. רהב ריש היי בית. רהב פירושו גאווה. רהבים, מתרהב. רהב פירושו הדיבור של פרעו שהיה תמיד אומר, אמרו לו אלוקי העברים נקרא עלינו, שלח את עמי ויעבדוני. אומר פרעה, לא ידעתי את השם. מי זה? לא מכיר אותו. מי השם אשר אשמע בקולו? שמעת? הוא לא מכיר אותו. לי יאורי ואני עשיתיני. ההתרברבות הזו היא אחד הביטויים לתומעת מצרים. לא מצאנו שום דבר בתורה בנושא מידות שהבורא מתייחס אל זה במילים תועבה. זה נאמר על העבירות החמורות ביותר בענייני תועבות, אבל בגבל לב נאמר תועבת השם כל גווה לב. המילה תועבה אומרים רבותינו שלוש מילים. שלוש מילים של פירוש המילה תועבה. מה זה תועבה? תועה אתה בה. תועה בתף. פירושו תועה בדרכי החיים. תועה בדרכי הניהול הנכון של החיים. תועבת השם כל גווה לב. מה פירוש הדבר? יש לגאוותן טעות נוראית ולא טעות צדדית באיזשהו נושא שהוא טעה בו. ולא חשבן טוב מבחינה מתמטית. הוא לא מבין מה הם החיים בכלל. הוא יכול להיות פרופסור מאוד גדול. הוא יכול להיות מומחה מאוד גדול באורתופדיה או בקרדיולוגיה או באורולוגיה. והוא אין לו טיפת הסתכלות נכונה מה זה חיים. תועבת השם כל גווה לב. השחץ הזה, השידור של העוצמה של הכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אי ההבנה של מה פירוש על כל נשימה ונשימה תהלל כה? הוא לא מבין מי הוא בכלל. עד כמה כל המציאות שלו היא תלויה בהזרמת חיים כל רגע ורגע בחסדי שמיים. מה פירוש אתה לא רק נפחת בי כשבאתי לעולם והיפח באפיו נשמת חיים, אלא אתה משמרה בקרבי להבין שהוא בעצם חלק אלוקי וחי כל תפקודי כבד, כל תפקודי ריאות, כל תפקודי מוח, בחסד השם שמשפיע עליו ברגע זה חיים, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הוא נדמה לו שהקיום שלו אוטומטי. זהו זה. אני קיים מפני שאני קיים. מפני שאני מציאות. הוא לא נותן מקום לבורא להיכנס אליו. כדי לתת שטח, לתת מתחם, לתת מאגר, לתת מחסן שהבורא ייכנס אליי, אני צריך להכניס אותו אליי. מה פורש להכניס אותו אליי? איך מכניסים את הבורא אליי? במודעות של עצמי להבין שאין לי קיום רגע בלי רצונו יתברך. זה נקרא חיים ברצונו. כי רגע באפו חיים ברצונו. זה הכוונה, אומר רבינו בעל התניא בספרו תורה אור, בעל המחבר של שלוחן ערוך הרב. פותח את ידיך. הוא מסביע לכל חי. את מה הבורא מסביע לכל חי? את הרצון להיות חי. בורא יתברך מצביע בנו את הרצון החיים, חיים ברצונו. לכן המילה רצון, אומרים המקובלים, זה אותיות צינור. זה צינור החיים שלנו, רצון השם, שנתקיים. השחצן, פרעו, לא מבין את זה. יש לו פרה, כי המילה פרעו, פה, אותיות חיצוניות של המילה פרעו, רע, אותיות הפנימיות. הוא צועק ואומר, לא ידעתי את הוויה. לא יודע, מה אתם רוצים? מי זה? מי השם אשר אשמע בקולו? שמעת דיבורים של ראש האימפריה המרכזית ששלטה אז בבריאה. זאת הקליפה שנקראת רהב. הוא לא נותן לבורא להיות אצלו. מי שחושב שאין פרעונים קטנטנים בתוכנו, טועה. יש מלחמה, אנחנו נדרשים למלחמה בלתי פוסקת, כנגד הפרעו הקטן שלי. אני מסתדר, רק שלא יפריעו לי. יש לי כוח, יש לי כישרון, יש לי השפעה, יש לי הבנה, וכן הלאה. רבותיי, אם רק נספר, לא כאן המקום לפרט, איך שאדם שיכול להיות בשיא כוחו, בשיא השפעתו, בשיא מרצו, בשיא בריאותו, איך שבשנייה אחת יכול לאבד הכל. בשניונת, ברגע אחד של איזו הפסקה של פעימה או שניים, באיזה אי זרימת חמצן למוח בצינור מסוים, פתאום הוא מאבד כל דבר. מי צריך לחכות לזה? מדוע צריך לחכות לכך? אלא הקדמת הרפואה פירושו, ההכרה הבלתי פוסקת, שאם ייפתח אחד מהם, או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך, אפילו שעה אחת. רבותיי, הבחינה הזאת קשורה מאוד למידת הענבה. יש חזל בתלמוד ירושלמי, משפט כל כך מרגש, מה שעשתה חוכמה, אתרה לראשה, עשתה ענבה, עקב לסולייתה. מה שאצל סולם ששמו חוכמה, אז השפיץ, השיא של חוכמה, הוא יראת השם, ראשית חוכמה, יראת השם. יראת השם, ראשית דעת, זה השיא. אתה רוצה להיות באמת חכם, מי שקרא את ספריו של הרב וולבה זצ"ל על אישור. חכם אמיתי, זה הצדיק שמבין מה זה יראת השם. צדיק מושל ביראת אלוקים. זה בסולם ששמו חוכמה. בסולם ששמה ענווה, האלף, הפסיעה הראשונה, מה שנקרא ממש הצעד הראשון, סטפ, ממש, יראת השם. עקב ענווה יראת השם. האלף בית של מידת הענווה, מה שאצל חוכמה מהווה שפיץ, מהווה ראש, אצל ענווה מהווה פסיעה ראשונה. מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. עקב לסולייתה. זה העקביים. אדם מתחיל מעקבים, רגל, הלאה, עולה, מותניים, כתפיים וכן הלאה. העקב של ענווה זה יראת השם. רבותיי, מי לא מכיר שאצל משה רבינו, המידה המרכזית של נותן התורה, ועומדים לקבל תורה, שהתורה מציינת שזו היה הדבר החזק ביותר, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אני רוצה לשאול, זה במקרה תכונה של משה? זה לא קשור להיותו נותן התורה. הרי זה חלק מעצם העניין. ההתבטלות הזו, כי עבד נאמן קראת לו, מכל האדם אשר על פני האדמה. האדם הגבוה ביותר זה האדם השפל ביותר. שמעת פעם משפט כזה? הרמב״ם קורא למשה רבינו נבחר המין האנושי. מה שמשה רבנו הגיע למה שהגיע, אנשים חושבים שלפעמים להיות ענב זה ביטוי לחוסר ביטחון עצמי, לנפילות, לרפיסות, לאולי נחיתיות. בדיוק ההפך הוא הנכון. הנחיתי האמיתי הוא השחצן, הגאוותן, שחי על קומפלימנטים, חי על תגובות של הציבור. וכשהוא לא קיבל פעם מספיק פידבקים, מה שנקרא, ותגובות, הוא נופל ברוחו. ובעל הביטחון העצמי האמיתי ביותר זה מי ש... דבוק בצורו, כמו שהסטייפלר כתב את השיר הנפלא שלו הידוע על מידת הביטחון, ביטחוני בצורי. כי אמך מקור חיים, באורך נראה אור. כמה שהוא יותר מאפס את עצמו, הוא יותר בטוח, הוא נמצא במקור החיים. משה רבינו זכה למה שזכה, משום שהתבטל לחלוטין. הוא קיבל כאלה כוחות וכל הזמן הבין, זה שליחות, זה אחריות, זה מתנה, זה לא אני. זה נקרא והאיש משה ענב מאוד. משה קיבל תורה מסיני, מה שהסבירו המפרשים. למה לא כתוב משה קיבל תורה מאלוקים? מה זה מסיני? הוא קיבל תורה מההר? התשובה היא, הוא קיבל את התורה משום שהוא למד את התכונה של סיני. היה הר תבור והיה הר כרמל. הם רקדו חיילים גבעות כבני צון בשביל לקבל את התורה. וסיני ישב לו מבויש בפינה. ורצה לקבל את התורה, והוא לא דיבר הרבה. הוא היה הר יחסית מאוד דמוך. ודווקא הוא קיבל את התורה, ומזה למד משה איך מקבלים תורה. משה קיבל תורה משום שהוא הבין מה זה סיני. הוא הבין את הסוד של מה שנקרא סיני, זה בגמטריה שנות חייו של משה כידוע. 120. סיני. הדבר הזה כידוע הוא בדיוק הסנס 120. לכן אין ספק שכשאנחנו רוצים לזכות למשהו במציאות רוחנית, אמרנו, לא מדובר על דבר גשמי. שבועות זה לא מצה. שבועות זה לא סוכה. שבועות זה איך אני נהיה יותר רוחני, יותר דעתני, יותר קרוב לאלוקים. איך את זה עושים? הסילוק של המחיצה הראשי שלא נותן לאור השם למשוך את הברזל. אור השם זה אותו מגנט, אותו אבן השואבת שקורא לזה הרמח"ל. שאנחנו לא נשאבים לדעת, האם אני באמת מרגיש כל כולי, מה שנקרא, מתבטא לרצון השם? מבין שכל כולי מונשם כרגע? כל איבר שמתפקד זה משום שכך עלה ברצונו של הבורא כרגע שאני אתפקד. רבותיי, מי שמרגיש שהוא מקבל, מי שמרגיש שנותנים לו מתנות, הבורא נתן רגש מיוחד לאדם להביע הכרת הטוב. כל ילד וילדה שמקבלים סוכריה, באופן טבעי מתחברים לנותן. זה הרגש האנושי. הרגש של הכרת הטוב הוא לא רק יהודי, הוא צורת אדם. בעלי המוסר אומרים שמי שלוקה בכפיות טובה, הוא לא אנושי בכלל. כל הכופר בטובתו של חברו, סופו כופר בטובתו של מקום. אם אני אפרט, יצא לי לא מזמן, לפני כמה ימים, שפרטתי לכמה אנשים, הם לא שמו לב לזה. וכשהתחילו להתבונן בפרטים האלה, הם התחילו להרגיש יותר חיזוקים בקיום המצוות, משום שכשאדם מודע לכך שהוא כל הזמן מקבל ומקבל ומקבל תפקודים של כל איבר ואיבר, הוא מרגיש במה אשיב להשם, במה אקדם להשם, ייקף לאלוקי מרום. סיפרתי לו על איזה מסיבה סיום שהייתה באיזשהו מוסד, של בחורה שבת 24, היא נראית בת 6 במוסד עלה בר מינן, אותה עזרה לילד או לאדם הנכה, בעיות מוטוריות, חולי CP, תסמונת דאון, דברים חמורים, נראית קטנטונת. היה לה בעיה אחת בין כל הבעיות שלה, שבזה טיפלו במשך שנה וחצי. מה? הרפלקס של הבליעה לא עבד. היו חייבים לתת לה מזון נוזלי, כל הזמן בצורה נוזלית נשפכת. אי אפשר היה לתת לה משהו מוצק, משום שכשהייתה גומרת ללעוס בייגלה או ביסקוויט, זה לא היה נשאב פנים באמצעות ה... רפלקס של הבליעה במקום שם בבית הבליעה, איפה שנמצא האינבל. עבדו על זה בפיזיותרפיה מאוד מתוחכמת במשך כ-16-17 חודש, וברוך השם זה התעורר לחיים. עשו מסיבת סיום גדולה, הביאו את התורמים הגדולים ובחו שם והתרגשו, יחלה שם בגלח וביסקוויטים, וראו שברוך השם בלי עזרה זה שלים צריך בפנים, זה נכנס בפנים, זה משתלשל פנימה. כולם בחו שם, לא רק מאושר, בחרו על השמחת עניים שהייתה שם. תראה על מה הם סומכים. מאושרים שמסוגלים לבלוע. שאלתי את התלמידים האלה בישיבה, תגידו, מי מכם, עם יד על הלב, ברצינות, מתי עודתם לבורא בברכת אשר יצר או באיזושהי הזדמנות על רפלקס הבליעה? מה, הוא התחייב לכם שזה יעבוד תמיד? אתה רגיל אוטומטית, קונים, מזון, אוכלים, כל מיני דברים, לא עושים, בוא, פשוט, דברים פשוטים, מובן מאליו, ואין צורך להתייחס לזה בכלל. אתה מבין שפה נתנו לך לא בונבונייר המתנה, לא זר פרחים של 280 שקל מתנה לקראת חג השבועות, שהיית מיד מרים טלפון בהתרגשות עם דמעות להודות על הזר היפה הזה. נתנו לך דבר ששווה מיליונים. הודית על רפלקס הבליעה פעם בחיים. מה, זה דבר מובן מאליו? לשים את הזרקור על הנתינות הבלתי פוסקות של הבורא. הדבר הזה מעורר תחושה של הודאה. ההודאה מתבייתת, היא מתנתבת לקיום רצון השם. להיות יותר רוחני, הוא לא כזה גס רוח, כל היום עוסק בגוף שלו ומייפה אותו ומשפץ אותו ומצובע אותו ומקשט אותו יומם ולילה. תתעסק בנשמה שלך קצת. תחזיר משהו. קיבלת איברים, אל תקלקל בהם. קיבלת איברים, תקדש שם שמיים באמצעותם. אל תחתי את הרבים באמצעותם. איך אפשר לדבר אל האדם נקודתית? תהיה צדיק, תהיה צנוע. צריך להסביר לו את הפרספקטיבה הרחבה, מי אתה בכלל? כל כולך קיבלת מתנה, אתה הולך ומשתמש במתנה שקיבלת כדי לדקור את נותן המתנה, כדי להקוץ אותו, כדי להכעיס אותו, והוא ממשיך לתת לך את המתנה הזו. אתה קיבלת כאלה איברים מתוחכמים. הדבר הזה שאדם מרגיש מקבל, נושא אותו יותר ענב ויותר ענב. אם תמצי, זה בעצם מה שחזל אמרו שלכן נבחרנו. חזל אומרים בחולין על הפסוק בסוף פרשת והתחנן שם בספר דברים, לא מרובכם חשק השם בכם כי אתם המעט מכל העמים. הפירוש בגלל שאנחנו מעט, הכוונה היא כיוון שאנחנו ממעיטים את עצמנו על כל טובה וטובה שהשם נותן לנו, גוי או כל מי שאינו בעל ההשקפה של תורה, יש לו טוב, הוא בריא, הוא חזק, הוא איתן, הוא מצליח, הוא עשיר, הוא נהיה יותר שחצן. יותר אטום. יש לו זה הרגשה, לא צריך, רק שלא יפריעו לי, הכל זורם, הכל רץ. הוא נהיה יותר קשוח, הוא לא רואה קטנים, הוא הולך נטוי גרון ובסיקור עין וכן הלאה. עם ישראל בהשקפה אמיתית, ככל שהבורא משפיע עליהם יותר טובה, הם יותר ממעיטים את עצמם. לא מגיע לי. מה פתאום, מה שילמתי על רפלקס הבליעה? מה שילמתי על תפקודי הכבד? מה שילמתי על פעימות לב תדירות? מה שילמתי על זה? בסדר ובקצב נכון. נתתי על זה שקל? כשאני שם דגש מה הבורא נותן לי, אני קונה ויותר ויותר את הענבה ואת ההתבטלות ואת הצורך להשיב לו משהו. זאת הנקודה שנקראת המעט מכל העמים. אתם, עם ישראל נבחר, שכך כתוב שם בדברי רש"י, בשם הגמרא בחולין, כיוון שהוא רואה את הטוב שהבורא נותן לו, בעצם קיומו, וכל החיים יודו חסלה, הם מודים לך על עצם זה שהוא חי, רצון, צינור, חיים ברצונו, זה נותן לו התבטלות, לא מגיע לי, באמת זה לא החוכמה שלי, זה לא הזכויות שלי, קטונתי מכל החזדים ומכל האמת, זה לא אני, הדבר הזה מסלק את המחיצה שגורמת לבורא לא לשכון בתוכו. תואבת השם כל גבל לב. הבורא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. ברגע שהוא מסלק את האנוכיות של עצמו, הבורא נכנס לתוכו. ואז נדבק הברזל עם המגנט. נדלק בו משהו. זה נקרא משה קיבל תורה מסיני. הוא זכה לקבל את התורה משום שהוא למד מהמידות של סיני, מהם הכלים להשכין בתוכי את התורה, שהרי הקדוש ברוך הוא נקרא תורה, והתורה נקראת השם כידוע, קומה השם ויפוץ רויבך, קומה השם זה לוחות הברית, זה ארון ברית השם, קודש הבריך הוא ישראל ואורייתא חד הוא, הקדוש ברוך הוא, התורה ויהודי, במהות הפנימית האמיתית האמיתית זה דבר אחד, ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, כל אחד מאיתנו הוא אחד חלקי 60 ריבו והוא אות בספר תורה. ואנחנו והבורא זה אחד, רק המחיצות הם הדמיונות הללו. כביכול הוא מסתדר לבד. רק נראה שחסר לו 3 פעימות אם לא רץ לכל הרבנים לבקש ברכה. רק נראה שהבן שלו נפל מאיזה עץ והוא קיבל חס וחלילה איזשהו זעזוע או משהו. הוא לא רץ ויושב בתור ימים ולילות לקבל איזה ברכה. מה השחץ הזה? מאיפה זה מגיע? התשובה היא, זה הכל עיוורון, זה הכל מדומיינויות שכביכול הכל צריך לזרום טוב. מי אמר? מדוע? רבותיי, הדבר הזה הוא א' ב' לתורה. מה שעשתה חוכמה, עטרה לראשה, עירת שמיים, זאת עטרת החוכמה, עשתה ענבה עקב לסולייתה. העקב של ענבה, תחילת ענבה זה עירת השם. ועיקר מעמד הר סיני נאמר בפסוק, נאמר שם, למען תהיה עירתו על פניכם לבלתי תחתהו. גודל המעמד, יפעתו של המעמד, ההוד וההדר של המעמד הגדול ששמו מעמד הר סיני, שאנחנו עושים לו זיכרון במנהגים השונים, זה להנחיל עלינו את מידת הבושה. למען תהיה יראתו על פניכם. בעיית הדור היא בעיית הבושה, היעדר הבושה. דבר שהיה טבוע בטבעם של בנות ישראל, ופה אני עובר לבעיה השנייה של מצרים, שצריך להסתלק מהמצריות הזו כדי להגיע אל סיני, ואז ממילא בוקעת ועולה מאליה ההשתוקקות לבורא וההתרוממות הרוחנית, ההצתה של המציאות הרוחנית. למען תהיה יראתו על פניכם, המעמד הזה הדביק עלינו לכל הוויית עם ישראל, כידוע במעמד הר סיני, כל אשר ישנו פה עמנו עומד היום, וכל אשר איננו פה עמנו עומד היום, כל נשמות ישראל היו בסיני. לכן כתוב בדברי המשנה במסכת אבות, שבכל יום ויום, בת קול יוצאת מהר חורב ומחרזת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שואל רבנו חיים מוולוז'ין בספרו על פרקי אבות רוח חיים, מי שומע את ההכרזה הזו? מחרזת זה ביטוי של משהו פרהסייתי, משהו מאוד בגלוי, בעצום, בהקלה. מי שומע? בכלל, מעמד הר סיני לכאורה הסתיים, לא? במשוך היובל הם יעלו בהר. היה טקס הסיום של מעמד הר סיני בתקיעת שופר, זה נקרא יובל, ואז היה מותר אפילו לבעלי חיים לעלות להר סיני. אז מה זה הר סיני? איזה הר חורב? כל יום ויום, רבותיי. מישהו שמע את זה היום? כל מי שבא לכאן, נשמתו שמע את זה. אומר רב חיים מוולוז'ין, אם יהודי מתחזק פתאום, ויש לו איזה קול פנימי שאומר וקורא אליו, מה איתך? האם אתה ממצא? אתה מבצע? אתה מתקדם? סימן שנשמתו התחברה לתדר של סיני. מי שיודע בעולם המושגים של היום, יש תדר של צבא, יש תדר של מגן דוד, יש תדר של כל מיני ארגונים, ולפעמים עולים על תדר אחר. לנשמת ישראל הייתה בסיני. המעמד הזה לא פסק. הרמב״ם כותב באיגרת תימן לתימנים, תחנכו את הילדים שלכם כל הזמן על ברכי המעמד הזה. אומר הרמב״ם שיהיו עיניו וליבו של כל אדם מישראל שם כל הימים. מעמד הר סיני זה מציאות של עצם הארץ של הולדת העם היהודי, שבעזרת השם השנה עוד שבועיים, בעזרת השם בערך נחגוג 3,318 שנה למעמד שבו נולדנו, ואנחנו נוסעים על אותו כביש, אותה חללית, ונמצאים לקראת ביצוע המשימות האחרונות, לקראת הנעילה הסופית של העולם. חזרה שליחות אצל הבעל. 3,318 שנה, רבותיי, זה מספר לא פשוט. משנת 2448, בית אלפים תף ממחת, זין סיוון, שבת בבוקר, נצח חמה, ההופעה האלוקית הגדולה ביותר, הכל מודים שבשבת ניתנה תורה, עם כל המרכיבים שהיו במעמד הר סיני, חושך, ענן, ערפל, כל שופר חזק מאוד, כל העולם כולו חל מפניך, כמו שמתארים את זה במוסף של ראש השנה, אתה נגלית בענן קודשך, בענן כבודך, על עם קודשך לדבר עמם, בקולות וברקים עליהם הופעת, ובקול שופר עליהם נגלית, כל העולם כולו חל מפניך, המעמד הגדול ביותר שהיה אי פעם בהיסטוריה האנושית, שבורא העולם מופיע, ואז נולדנו, ואנחנו ממשיכי הדרך של אותה חללית, ממשיכים את אותו קו עד היום, למרות כל הניסיונות. 3,318, זה מספר עצום. מי שזכה להיות קשור ולא להתנתק מזה ולהתחבר באמת למציאות שנקראת סיני. וכל המרכיבים האלה, חושך, ענן, ערפל, שופר וכל מה שהיה שם, זה הכל פרטים שהם לא סתם דברים, דברים חשובים שמבטאים איזה כוח רוחני שהוא קשור והוא חלק בלתי נפרד מהמעמד הזה של הטמעת התורה בנפשותנו. וכולנו היינו שם, וכשמישהו מתעורר לבוא לשיחה, לשמוע עוד פעם את הקלטת בבית, לפתוח ספר, סימן שנשמתו התחבא לתדר של סיני, אומר רבינו חיים מוולוז'ין, וזה נקרא שהוא קלט את הבת קול הזו. בכל יום, המעמד הר סיני כתוב שם בפסוק, קול גדול ולא יסף, אומר רש"י מתרגמין, אני לא פסק, הוא עבר למציאות הרוחנית הנצחית שמשוקעת בנשמותינו. הרמב"ן בהקדמתו לפרשת תרומה כותב שהכבוד האלוקי ששכן בסיני עבר למקדש, והמקדש האמיתי נמצא בנשמותינו. היכל השם, היכל השם, הימה. אנחנו המקדש, רק לא לאטום אותו, לא לחסות אותו. ויטרינות בגאולה זה כיסוי. ודאי שהליכות שהן גויות הן כיסוי לקבל את האור הזה. אמרנו שבמידת הגאווה הבורא מודיע שהוא מסתלק, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, אז אי אפשר לקבל את אנוכי, אנוכי זה אנה נפשי, כתבי, תיהבית, אנוכי השם אלוקיך. הבורא אומר, אני את עצמי שיקעתי באותיות התורה ונתתי לכם. הבורא אומר, אני נתתי לכם תורה, כביכול נמכרתי אימא, אתם מקבלים תורה, אתם מקבלים את נותן התורה, לכן אסור ללמוד תורה במבואות המתונפות. זה לא מכובד לקבל אורח חשוב במקומות לא צנועים. לימוד תורה זה באימה, ברטט ובזיע כנתינתה מסיני. נתינתה הייתה עם גילוי של הנותן, לא סתם הנחיות איך לפעול נכון ואיך לנהל נכון את החיים, אלא הנותן שלשל את עצמו, אומר הרמח"ל, באותיות התורה הקדושה. לכן כל התורה כולה שמותף של הקדוש ברוך הוא, ולקבל תורה פירושו לקבל את נותן התורה. וכשיש גאווה אי אפשר לקבל את התורה, כיוון שנותן התורה לא בא, אין לו מקום, הוא משתחצן, אני רהב. כנ"ל נותן התורה לא יכול לבוא למקום שאין בו צניעות. חוסר צניעות זה המידה הנוראית השנייה של מצרים, זה הסותר הגדול ביותר למה שנקרא ענווה. אדם מבליט את גופו, עושה עסק מגופו, כל היום מתעסק בשיפוץ וביפוי, במקום לרחם על נשמתו, מטפח את גופו ומשתמש בכלים של גויים ותרבות מערבית נוראית, שכל הטריליונים שמתגלגלים בעולם זה איך לטפח את מה שהם רואים לעיניים ברוב שטותם והבהבליהם ורדידותם, את המראה, את כל מבנה הגוף, את כל ענייניו, יומם ולילה, יומם ולילה, בכל מיני קישוטים ואיפורים. אני רוצה לשאול, יש סיכוי למי ששקוע בדבר כזה למצוא טעם בברכת המזון? יש סיכוי למי ששקוע בדבר הזה למצוא טעם באיזשהו מצווה, להתענג על מצווה? שבת הייתה אצלנו איזה בת משפחה, אמרתי לביתי הקטנה, תראי איך היא מברכת ברכת המזון. היא לא זזה לא ימינה ולא שמאלה, כל ברכת המזון צמודה לברכון, וראית שהבן אדם נהנה, נהנה. ברכה זה מלשון הברכה, להבריך פירושו מבריך, זה תולדה של מלאכת זורע בשבת, זה לחבר שני ענפים. אתה רואה שהיא מתחברת לבורא העולם בהודעה אמיתית על המזון ועל הארץ ועל יציאת מצרים ועל ארץ חמדה טובה, ואחרי זה על ירושלים, ואחרי זה מבקשת בענייני לא כל מה שיש שם, וזה עונג, זה לא מטרד בר מינן, רחמנא ליצלן, לגמור מהר ברכת המזון. אני רוצה לשאול, מי ששקוע בשטויות האלה, יש סיכוי בעולם שיהיה לו עונג רוחני כשהבורא יתברך מודיע בעצמו ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך? כתוב שם בפסוקים שאלו אישה מגרת ביתה ומשכנתה לשמלות וכן הלאה, ונתנו את זה לילדיהם. אחד האדמו"רים הקדושים שואל, לקחו מהמצרים שמלות? למה לא לקחו לעצמם את השמלות? למה לקחו את השמלות האלה? כתוב שנתנו אותם לבניהם ולבנותיהם. התשובה היא, אומר, המידות לא התאימו. הם לא הלכו במידות מתאימות, הם הלכו במידות מאוד קצרות. אז זה התאים רק לילדים. אז נתנו את הבגדים של אותם שכנות מצריות לילדותיהם הקטנות, ואז באמת זה הסתדר טוב. להבין שאם נאמר במצרים שלומית בת דברי, שהייתה אישה אחת שלא הייתה ראויה, והבורא לא נמנע מלפרסם את השם שלה ברבים לדיראון עולם, בלי בעיות של לשון הרע. והתורה כותבת, מי זאת האישה הזו? אחת הייתה שונה מכולם, ופרסמה הכתוב, שהייתה שונה מכל הצדקניות של נשות מצרים. ונא להבין, אנחנו מחכים לגאולה העתידה, שהיא תהיה קופי והעתק של גאולת מצרים. כי מי צאתך מארץ מצרים הראינו נפלאות, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה של מצרים היא המודל, לא גאולת בבל, לא גאולת פרס ומדי של פורים, לא גאולת יוון של חנוכה, דווקא גאולת מצרים. חסר עוד כמה נשים צדקניות, כפי שאמרו לנו כמה פעמים גדולי ישראל, כדי שיושלם, תושלם המלאכה. עוד כמה בנות אמיתיות עם עוצמה פנימית, שמתעסקות איך לבנות את המידות, לא לכעוס, לא לקנה, איך לבנות אישיות אמיתית. את הדבר הזה חסר. הייתה אחת שונה. מי זאת? זאת שאמרה שלום לכל אדם. זאת שדיברה עם כל אדם, ועל כן היא נקראת שלומית. שלום לכל אדם, והיא אמרה שמי שלא אומר שלום לכל אדם הוא כאילו פנאטי. הוא קיצוני. זה לא מסתדר עם הגחמאות האירופאיות, או מה שאומרים לה שם במפעל, או שכנים, או אולי שכנות, אולי אפילו אחיות. זה לא פתוח מספיק, תהיה פתוח. כששאלו את בורא העולם והבורא נתן את התשובה, איך הגיע מצב כזה שאישה כזו יהודייה תידרדר למצב שהיא יולדת את הילד הזה מגבר מצרי, שהילד הזה עוד מקלל את הבורא, נוקב שם ויצא בן אישה ישראלית, והוא בן איש מצרי, ושם אמו שלומית בת עברי למתדן, ויקוב את השם. ויקוב, לא היה דבר כזה בתולדות האנושות עד אז, שמישהו לוקח את השם המפורש, ואמא שלו יהודיה, ומקלל את הבורא שיצר אותו. איך זה קרה? מי שואלים היום, והיו אומרים, תשמעי, זה לא התחיל בזה שהיא דרדרה, בזה שהיא עשתה מעשים גור, היא אמרה שלום יותר מדי, היו אומרים, זה פנאטי, תפסיק, אל תגזים. בורא העולם הוא הדיאגנוזיסט החזק ביותר, והוא מאבחן שאם אתה רואה שזה נפל לכזה דרדור, תשמע מאיזה כביש זה התחיל. היא עלתה על הכביש הבעייתי הזה באמירת שלומית, שלום לכל אדם. שלום זה דבר מאוד חשוב. שאלה היא למי? עצרת, ברקס, מעצור. כל יסוד התורה זה להשתמש בכל ענייני העולם, בגבולות הנכונים, במיקומים הנכונים. איך אמר האדמור מסטריקוב? חומת, תחום, חותם, אותם אותיות. החותם של בת ישראל זה החומת, היותה בחומת, בתוך החומה. אני כן, חומה, החומה הזו, היא האוצרת. וזה התחום שלה. וזה החותמת שלה. חותם, חומת, תחום. זה המציאות. ודאי שצריך, אבל למי? זאת הייתה אומרת שלום לכל אדם, בלי חשבון. בת דברי, תוצר של דיבורים עם כל אדם. אתה רוצה לדעת איך זה יידרדר בסוף שהילדה בן שאביו מצרי וגידף את הבורא? משם. רבותיי, כשאנחנו רוצים להשיג איזשהו מעלה רוחנית, אין שום דרך שבעולם, רק להתנתק מהמרכיב השני של מצרים, לצאת מהמיצרים הללו. המישור השני של מצרים, מי שלא מכיר, זה עוצמת התומעה שהייתה שם בתחום הזה. כפי שנאמר עליהם בפסוק, ערוות הארץ, זרמת סוסים זרמתם, בשר חמורים בשרם. כפי שאמרנו פה, אברהם אבינו היה נאלץ לשקר, לומר לאשתו, היינו מאמינים דבר כזה, תעשי לי שרה, עם שרה רעייתי, תעשי טובה, ותגידי לא אמת, אמרינה אחותי את, אל תספרי שאת רעייתי. למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך, ושאחרי זה שואלים אותו, תגיד לי מדוע? מדוע שיקרת? וגרמת שהשם הביא אלינו נגעים גדולים, עצור עצר השם בעד כל רחם, למה שיקרת? אז הוא אמר להם בפנים, אין פה עירת שמיים, עירה קשורה לענבה, חוסר עירה קשורה לתומעה. בת יראת שמיים אמיתית, תלך עם כל הזוהמה האירופאית הזו, זה הולך יחד, שייך דבר כזה, זה הכל צחוק. לחזור ב2:30 בלילה מהחתונה, כבר שלא יכולים להפסיד שום דבר, ולהתפלל מאיריב חצי שעה שם, ב3:00 לפנות בוקר, לא יחפר על זה. זה לא יחפר, ונקיפות המצפון לא יעזרו לחפר אותם עליהם על ידי התנדבויות בארגוני חסד למיניהם ותפילות ארוכות. אין תחליף למה שנקרא צניעות, שזה עצם מעצם הווייתה של בת ישראל. ולא שייך שבמצב של חוסר צניעות יהיה אור השם עליה. אז אברהם אומר לו, תשמע, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אומר רש"י, האנשים האלה שטופים בטומאה, והם אנשים מאוד מאוד נמוכים, והם יראו את יופייה של שרה, מיד יארגו את בעלה ויקחו אותה. נאלצתי לשקר. שם חיו עם ישראל במשך 210 שנה. אצל אנשים כל כך נמוכים. וכדי להשיג מציאות רוחנית של תורה, חייבים לספור 7 כפול 7 נקיים. יציאת מצרים פירושו להוציא את המצריות מאיתנו. וממילא ידלק בנו אור השם וימשך, תימשך נשמתנו אל הבורא, כמו אבן השואבת שמושכת את הברזל אליה. אלה שני המרכיבים, לא שייך. הבורא מודיע, גאוותן אני בורח, תומעה אני בורח. זה הכלל. לא יראה בך ערוות דבר, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, להצילך מכף אויביך, ולתת אויביך בידיך. ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. שני פרטים, הבורא מודיע שהוא לא יהיה נוכח במקום אם הם ימצאו שם. ורק לשמוע את המילים האלה שהבורא לא נוכח, זה פחד. הסתרת פניך, הייתי נבהל. מה עם שני הפרטים? שלא נותנים לבורא להתקרב אלינו, אז המגנט נמצא מאוד רחוק, אז הוא לא שואב. שחץ, מלאך הממונה על ארץ מצרים, רהב ותומעה. תואבת השם כל גבל לב, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. והנושא של תומעה, זה מצרים. לא ידעתי את השם, לא מכיר אותו, אני מסתדר לבד. לי יאורי ואני עשיתיני. הוא כביכול היה מסתיר את החלקים הנמוכים שלו. היה עושה ביאור את מה שצריך לעשות שם בסתר. לא נותן לבורא להיות שם. הוא השכיח את שם שמיים, לא רוצה לדבר על זה בכלל. איך האוזניים שלו נשרפו כשיוסף הצדיק בא ואומר לו שם בארמון, לאלוקים פתרונים. האלוקים הודיע, הוא לא התבייש. גאווה יהודית של יוסף, במקום שלא רצו לשמוע שם הוויה, יוסף מודיע ואומר, זה לא אני, זה לא אני, בלעדי אלוקים יענה את שלום פרעו. יוסף נתן להם את הכוח להתמודד עם הדבר הזה, אומר רבי סלוי, להתמודד עם כל התומעה המצרית והשחץ המצרי, להיות בכל אופן מצוינים שם, לשמור על זיק פנימי מינימלי, ובפרט נשות ישראל עמדו בכך, חוץ מאותה אחת שנדבקה באווירה הזו, ותראה מה שהיא הוציאה, מגדף את הבורא. אם תורה זה השם, ולקבל תורה פירושו, לקבל את נותן התורה, אז כדי שהנותן התורה יבוא אלינו, צריכים להכין כלים, צריך לספור ספירה. מהי הספירה? לא צריך ליצור שום דבר חדש. רק לנתק את הדבר הרע. לנתק את הדבר הרע פירושו, להתחבר ללבוש האמיתי של צורת עם ישראל, לסגנון האמיתי של עם ישראל, לתרבות הבסיסית, מה שנקרא בפסוק שם, לא תהיו כנבוכדנצר וחבריו. כן, אתם תהיו לי, תהיו משלי. לא תדמו לחוקות הגויים. רבותיי, כשאני הולך ואני רוצה לבדוק מה קורה בחנות הזו, מה קורה בויטרינה הזו, שאלה ראשונה, זה צרפתי או לא? זה איטלקי או לא? זה אמריקאי או לא? לא רוצה את התרבות הזו. לא מעוניין. כל האסונות זה משם. אני רוצה משהו יהודי אותנטי. שיצחקו עליי, זה סימן טהרה. יגידו לי כל מיני ביטויים, יחנר, סימן טהרה אצלי. הדבר הזה שמתבטאים בחוץ כלפיי, בשבילי זה אות הכשר, סימן שאני בקו הנכון. אם אותם אירופאיות מסתכלות עליי בחמלה, בשבילי זה ציון לשבח. משום שאני רואה שאני במסלול האמיתי, משום שהם נמצאים עמוק שם בתוך העומק של הבעיה. זה נקרא אשריך שנתפסת על דברי תורה. טוב אחד בצער ממאה שלא בצער. ואז אתה רואה תמיד שאותם בנות שיש להם את המתיקות בתורה, את העדינות ואת האצילות הזו, תמיד זה הולך יחד עם צניעות, תמיד זה הולך יחד עם תפילה. נדלק משהו, משום שהמחיצות הוסרו, המחיצות סולקו, ונשמתם מאירה, היא מבהיקה, היא בוהקת כבר, משום שמתחברת לשורשה. זה סוד העניין של הקשר אל אלוקים. כאן לא מדובר על מצווה של מצה, לא על מצווה של סוכה. מדובר על המכלול של כל עצם הווייתנו. לכן בשבועות אין מצוות, אין התארות הדלאלה, לא מצווים אותנו, לא מנחיקים עלינו משהו. אנחנו סופרים שבועות קודם, הרחב פיך, מרחיבים את הכלים, מסלקים את מה שחוסם את הבורא מלהיכנס, ואז מגיע חג השבועות ומתקיים בנו ועמלהו. יהי רצון שנזכה לכך, אמן.